בעיצומו של פרק שמיני אני חושב, כן, במהדורה שלי זה עמוד רש למדה דיבור המתחיל אומנם, נכון? ראינו כבר את ארבע הראיות של הרמב״ם. כלומר, דעת הרמב״ם היא, וזה הדעה המרכזית ביהדות, שהאדם הוא בן חורין. זאת אומרת שהוא קובע האם הוא יעשה טוב או יעשה רע, ואין לו גורם חיצוני שמכריח אותו. ברוך אתה אדוני, אלוהים מלך העולם שהכל יבוא. עכשיו, אחרי שהוא הביא את ארבע הראיות של לכך,
לקחו את הספרים.
למה? לקחו את הספרים? וואי, זה לא יאומן. כיצד עשו דבר כזה? וואו. לא יודע מה להגיד לך, זה בעיה. טוב, אני אשתדל להעביר את הדברים בלי ספרים. לי יש לפחות, מישהו השאיר לי פה בנס. לא יודע למה. טוב. האמת, אז כלומר, מה שאומר הרמב״ם, אחרי שהוא הביא את ארבע הראיות שלו, הוא יראה שגם ארבע הראיות יש להם מקור בכתוב. אמנם, האמת אשר אין ספק בו, שפעולות האדם כולן מסורות לו אם ירצה יעשה ואם לא ירצה לא יעשה, מבלתי הכרח שיחיחהו עליו, ומפני זה ראוי לצוותו, שזו אחת מארבע הראיות. זאת הייתה הראייה הראשונה, שאם לא הייתה חירות לאדם, לא היה מקום לצוות אותו, כי איזה מקום למצווה יש אצל מי שמוכרח בהתנהגותו. והוא אומר שזה גם כתוב מפורש, אמר, ראה, נתתי לפניך היום את החיים ואת הטוב, הברכה והכללה, ובחרת בחיים. ושם הבחירה לנו בהם. אם כן, הראייה הראשונה שהביא הרמב״ם מובאת גם בכתוב. הראייה השלישית גם היא מובאת. וחייב העונש למי שימרה והגמול למי שיעבוד, אם תשמעו ואם לא תשמעו. שזאת הייתה הראייה השלישית. שלא ייתכן שהאדם יקבל שכר או יקבל עונש אם המעשים שלו מוכרחים. וחייב הלימוד וההתלמדות, שזאת הייתה הראייה השנייה. שימו לב שפה הרמב״ם מביא אותם בסדר אחר מה שהוא הביא אותם מקודם. ולימדתם אותם את בניכם, ולמדתם אותם ושמרתם לעשותם וכל מה שבא בלימוד המצוות. אם כן, אתה רואה שהתורה אומרת שצריך להתלמד. אם כן, הראייה השלישית של הרמב״ם, זה השנייה של הרמב״ם, מובאת אף היא בתורה. מה הייתה הראייה הרביעית? מזה שהתורה חייבה את ההכנות. הנה, הגיעו הספרים, שעה טובה, חזק וברוך. וחייב גם כן ההכנות כולן, כמו שכתוב בתורה, כי תבנה בית חדש, ועשית מעקה לגגיך ולא תשים דמים בביתך. אם כן, התורה דורשת מן האדם שישים מעקה, כי אם הוא לא ישים מעקה תהיינה תאונות, ואם הוא ישים מעקה לא תהיינה תאונות. או בן ימות במלחמה. אין כתוב, הרי אדם בונה בית חדש או נשא אישה חדשה או נטע כרם ולא חיללו, אינו יוצא למלחמת הרשות, פן ימות במלחמה ואיש אחר ייקחנה, איש אחר יחללנו, איש אחר יבנה. זאת אומרת שהתורה, ואיש אחר יחנכנו, זאת אומרת שהתורה מניחה שאם הוא לא יצא למלחמה, יש לו יותר סיכוי להישאר בחיים מאשר אם יצא למלחמה. כמו כן, במה ישכב? שהתורה אומרת שאם אתה לוקח ממישהו משכון, שזה השמיכה שבה הוא ישן, אתה צריך עד בו השמש להשיב לו, שאם לא כן, במי ישכב. כמו כן גם, לא יחבול רחיים ורכב, שהתורה אסרה לקחת כמשכון כל דבר שממנו עושים אוכל נפש. כלומר, אם אתה תיקח כמשכון את הרחיים או את הרכב, רכב הכוונה החלק התחתון, זה החלק העליון של הרחיים, אתה תיקח מן האדם, אז לא יוכל לטחון את החיטה, ואיך יוכל לחם. אם כן, אתה רואה שהתורה גם חייבה את ההכנות. והרבה בתורה ובנביאים מזה העניין, רצוני לומר, ההכנות. אם כן, כל ארבעת הראיות שהרמב״ם הביא מדעתו כביכול בתחילת הפרק,
עכשיו הוא מביא גם שפסוקים מפורשים אומרים את אותם ארבעת הדברים. כן, בבקשה.
אפשר להביא ראיות לכלל שדווקא הפוך, שהתורה אומרת מה יהיה לכפן, מה יהיה
לכפן. נכון? אתה רוצה להביא פסוקים שמקשים על זה.
אפשר, התורה גם מסכימה שכלל יעבור
דברים מסוימים שמחרפים. הבנתי מה שאתה אומר. מה שאתה אומר זה שיש פסוקים בתורה שמקשים על זה. אז הרמב״ם יביא אותם בהמשך. למה לנו להתייחס לדברים שכתובים במפורש ברמב״ם? בסדר? עד כאן הראיות מן התורה. עכשיו אנחנו נדון במה שאמרו על זה חכמי ישראל. כן? יש התורה, חכמי ישראל. מה אמרו החכמים על הנושא? אבל מה שנמצא לחכמים עליהם השלום, והוא אומרם, הכל בידי שמיים חוץ מיראת שמיים. אז זה הולך בכיוון של הרמב״ם או לא? לא? למה אתה אומר את זה?
כן.
כן הולך? למה אתה אומר את זה?
כי זה בידו.
מה בידו? איפה זה כתוב במאמר הזה של חז"ל? מצד יראת שמיים, נכון? זאת אומרת, אם אתה הולך מצד הכל בידי שמיים, אז אין בחירה חופשית. אם אתה אומר חוץ מיראת שמיים, אז יש בחירה חופשית. אז מה התכוונו חכמנו? הוא גם כן אמת ונוטה לצד מה שזכרנו. אלא שהרבה פעמים יטעו בו בני אדם. כלומר, אנשים לא מבינים את המשפט הזה של חז"ל, ולכן הם חושבים שחז"ל מתכוונים לומר שאין בחירה חופשית. כן, אז מה הוא אומר כאן? אלא שהרבה פעמים יטעו בו בני אדם ויחשבו קצת פעולות האדם הבאות לבחירתו שהוא מוכרח עליהם. כזיווג פלוני או היות הממון בידו, וזה בלתי אמת. כלומר, אנשים חושבים שהקדוש ברוך הוא גוזר עליך אם אתה תתחתן עם פלונית או לא, או האם אתה תהיה עשיר או עני. אומר הרמב״ם, כל זה לא נכון, כל זה שטויות. כן, אולי בגלל זה, אבל קודם כל מה אומר הרמב״ם, מה הטעות? הטעות היא לחשוב שאדם מתחתן עם פלונית וזה נקבע מהשמיים. איזה משטויות אלה.
והשם ישר איש.
אז אפשר להביא מיליון פסוקים, נכון? אבל הרמב״ם אומר שכל מה שתביא ראיות זה לא נכון. מה זה 40 יום? 40 יום קודם יצירת הוולד, זה הזמן של ההפריה. כן, מה הבעיה? בת קול יוצאת ואומרת בת פלוני לפלוני. אז מזה אתה לומד שעם מי אני אתחתן זה נקבע מראש, נכון? יוצא לפי זה שאם אני מתחתן עם גויה, אז זה הייתה בת פלוני לפלוני, לא הייתה לי ברירה, נכון?
בת קול לא תצא, תגיד.
כן? בת קול לא תצא, אבל בכל זאת התחתנתי איתה.
זה לא תפס.
אלא מה תגיד? אדם נסע את... נכון, כהן נשא גרושה, קידושין תופסים בה, נכון? תגיד, מה אפשר היה לעשות? הרי בת פלוני לפלוני נגזר מראש, לא? לכן זה סימן שזה לא נכון, הדיוק הזה. אז איך להבין את דברי רבותינו שאמרו 40 יום לפני יצירת הוולד, בת קול יוצאת ואומרת בת פלוני לפלוני? מסביר רבנו הרשבץ, רבנו שמעון בן סמח דורן בשאלות ותשובות התשבץ, שהכוונה שבת פלוני ראויה לפלוני, היא מתאימה לו. זה מתאימה לו. אבל האם הוא יתחתן איתה? תלוי בו, תלוי בזכויות שלו, בזכויות שלה. בסדר? אז הם מתאימים. אז מה אם הם מתאימים? זה לא אומר שהם יתחתנו. בסדר? ולכן, מי השם אישה לאיש, אותו הדבר. מי השם אישה לאיש, ואם הוא לא רוצה, אז לא יתחתן איתה. בסדר? למשל, אפילו כשאמרו שם בתואל ולבן, אמרו, מהשם יצא הדבר, לא נוכל לדבר מאומה. הנה, רבקה לפניך, כך ולך, ותהי אישה לבן אדוניך, כאשר דיבר השם. עכשיו, אין לך יותר ברור מזה. ואם רבקה הייתה אומרת, לא, אני לא רוצה לצאת לשם. לא נכון, אז היא לא הייתה מתחתנת עם יצחק. לא הייתה מתחתנת. והרי היה שם כתוב, נקרא לנערה ונשאלה את פיה. הרי אמרו אליה, תלכי עם האיש הזה, ואת אומר אליך. ואם היית אומרת לא אליך, אז היא לא הייתה מתחתנת עם יצחק אבינו. ואז כל ההיסטוריה שלנו הייתה נראית אחרת. מובן? טוב. אז זה משהו... מה אפשר להקשות על זה? מה? מה? מה?
הקדוש ברוך הוא רוצה לזדק את רבקה ליצחק, אז הוא סובב שרבקה תקפוץ לו ותגיד אמן.
אם היא לא תרצה.
אבל הקדוש ברוך הוא
יצחק. אתה יודע, יש אור החיים מאוד מעניין. הוא אומר... מקשה, מדוע אם ראובן רוצה להציל את יוסף, אז מדוע הוא זרק אותו לבור שבו יש נחשים ועקרבים?
להציל אותו, יש כמה דעות.
אז מה, אבל אם בכל מקרה, פה יש סכנה ופה יש סכנה, נכון? פה יש נחשים ועקרבים, פה יש האחים שרוצים להרוג. בכל מקרה, פה יש מוות, פה יש מוות. אז מה, מה לי הבור, מה לי האחים?
כי הבור,
רגע,
יוסף את... צריך להתמודד.
אתה רוצה לשמוע את דברי האור, ועם האחים הוא לא יכול להתמודד?
זה פחות קשה.
יותר קשה.
מול האחים, זה מול האחים.
נחשים זה יותר קשה. יפה. זה מה שאומר האור החיים. האור החיים אומר, אם הקדוש ברוך הוא רוצה להציל את יוסף, מהנחשים הקדוש ברוך הוא יכול להציל אותו. אבל מהאחים הקדוש ברוך הוא לא יכול להציל. למה? כי לאחים יש בחירה חופשית. כך כותב רבנו חיים בן עטר, זכותו יגן עלינו אמן. זאת אומרת, אתה רואה, עשיתי ככה, אתה כבר לא יכול ללכת נגדו. זאת אומרת ש... האור החיים אומר שיש בחירה חופשית לאדם אפילו נגד התוכנית של הקדוש ברוך הוא. יוצא לפי זה שגם אם רבקה הייתה אומרת אני לא רוצה להתחתן עם יצחק, אז היא לא הייתה מתחתנת עם יצחק. בסדר. אז זה מה שאומר כאן הרב. מה?
הייתה בת 3
אין כל כך בחירה. מה אמר לך שהייתה בת 3? אתה מאמין לזה?
מה זה הפסוק? חבות מחשבות בין אלי שעצת השם
יתקום. רבות מחשבות בלב איש. ועצת השם יתקו. זאת אומרת שאדם לא יכול ללכת נגד מה שהקדוש ברוך הוא החליט.
אז אני שואל מה הפרשנות, איך הרמב"ם מפרש?
אז זה מה שאני מסביר לך, שאדם לא יכול ללכת נגד מה שהקדוש ברוך הוא החליט. אבל שאלה מה הקדוש ברוך הוא החליט? הוא לא החליט בתחום של הבחירה החופשית שלי. כן, מה אתה אומר?
האם זה נכון לומר לדייק יותר שהקדוש ברוך הוא בדרך כלל מנתק לדברים
לפי איך שהוא רוצה שיתנהלו בדרך שהוא רוצה, או יותר נכון, יש טנדנסי, יש כאילו, הוא נותן כל מיני נתונים במציאות שזה ייתה לכיוון מסוים, אבל אם האדם רוצה כמו שהרב אמר, בבחירה חופשית לערך נגד... בדיוק, בדיוק מה שאמרת. זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא
נותן את הכיוון, עוזר, מסייע, פוש מפה,
פוש משם, בסוף האדם מחליט. אז זה מה שאומר כאן הרמב"ם, כן? אלא שהרבה פעמים יתעובו בני אדם ויחשבו כיצד פעולות האדם הבאות לבחירתו שהוא מוכח עליהם כזיווג פלוני או היות הממון בידו. וזה בלתי אמת. כי זאת האישה אשר לקחה בכתובה וקידושין והקשרה לו ולקחה לו לפריה וריביה ועם מצווה. מה שמתברך לו יגזור בעשיית המצווה. ואם יהיה בנישואין איסור, היא עבירה. והשם לא יגזור בעשיית העבירה. וכן, זה אשר גזל ממון פלוני, או גנבו ממנו, או הונה אותו וכיחש בו ונשבע עליו בשקר. אם נאמר שהשם יתברך גזר על זה שיגיע זה הממון לידו ושיצא מיד זה האחר, כבר גזר בעבירה, ואין העניין כן. כלומר, אבל... כל פעולות האדם מסורות לו ותלויות בבחירתו, בהן בלא ספק ימצאו המצוות והעבירות, כי כבר ביארנו בפרק השני שמצוות התורה והזהרותיה הן בפעולות, בפעולות אשר לאדם בהן בחירה שיעשם או שלא יעשם, דהיינו מה שבתחום השכלי המתעורר והמרגיש, ובזה החלק מן הנפש תימצא יראת שמיים ואינה בידי שמיים, אבל נמסרה לבחירת האדם כמו שביארנו. זאת אומרת, חוץ מיראת שמיים, יראת שמיים זה כולל בעצם כל המעשים של האדם שהם בחיריים, שזה כולל כל הטוב והרע. אם כן, מהו אומרם הכל בידי שמיים? מהו הכל הזה שהוא בידי שמיים? אמנם ירצו בו העניינים הטבעיים, כלומר החוקים הפיזיקליים אשר אין בחירה לאדם בהם, כגון ביותו ארוך או קצר. אדם נולד ארוך, הוא נולד קצר, זה נתונים גנטיים. או רדת המטר או עצירה, או הפסד האוויר או זקותו, וכיוצא בהם מכל מה שבעולם. זולת תנועת האדם ומנוחתו. כלומר, הכל בידי שמיים. אם הגשם ירד או לא ירד, זה בידי שמיים, לא בידך. אתה יכול להתפלל, אבל מי שיענה לתפילה ויוריד את הגשם, זה הקדוש ברוך הוא, לא אתה. זאת אומרת, הכל בידי שמיים, כל העניינים הטבעיים, חוץ מיראת שמיים, כל העניינים הבכירים.
שאומרים מפתח בידי הקדוש ברוך הוא, הפרנסה, הילודה, הגשמים והפרנסה.
נכון.
כן? זה סותר.
לא.
למה לא?
על מה אתה שואל? על הפרנסה, על הילודה, או על הגשמים?
הגשמים, על כל מפתח, על החיה, גם על היולדת.
בוודאי. כלומר, אם אדם זכאי, אז הקדוש ברוך הוא נותן לו שכר, שיהיה לו כסף. אדם חטא, הקדוש ברוך הוא גוזר עליו עניות. חלילה, נכון? עכשיו, אבל אם אדם חטא או לא חטא, אז החלטה שלו. ומזה נמשך שיהיה עשיר או לא.
למה התבטא כלי אבל, לא מפתח? תגיד על כל דבר. יהיה לו עבודה טובה, יגור בירושלים, לא יגור ב...
לא, כי זה הדברים האלה תלויים בו. ואומנם, זה העניין, מה?
לפי הרמב״ם,
יראת
שמיים בעצם זה כל מה שאני עושה.
יפה. זאת אומרת, יראת שמיים. נכון. יראת שמיים, לפי הרמב״ם, זה כל מה שאתה עושה. כל מה שאתה עושה.
אם האדם הוא עשיר או
עני,
זה אדם לא בוחר?
האדם בוחר אם להיות עשיר או עני. וזה תלוי בכמה דברים. בהשתדלות שלו, בזה שהוא צדיק גם. מה? אמרתי שיש פה שני גורמים. ההשתדלות שלו והיותו צדיק. זה גם זה, זה אותו דבר, זה הכל, הכל זה השתדלות, כי להיות צדיק או לא צדיק גם זה השתדלות.
אדם לא צדיק, הוא משתדל לכסף, הוא רואה שיש
דברים. ודאי, יהיה לו כסף. נכון. ויד חרוצים תעשיר. נכון? זה כמו אותו אחד שמתפלל שהוא יזכה בפיס. והוא מתפלל בכל ליבו. וגם המלאכים של מעלה אומרים לקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, אתה רואה שמגיע לו. הוא ראוי, תן לו. וגם הקדוש ברוך הוא אומר, נכון, אני מסכים איתכם, מגיע לו לזכות בפיס, אבל הוא לא קנה כרטיס.
זה כרטיס הוא קל לצפה. זה
הרב, המשפט
האחרון. זולת תנועת האדם
ומנוחתו. כן. מלבד התנועות של האדם, או אי תנועתו.
לא, זה אני מבין, אבל הוא אומר פה ככה, אומנם נרצו העניינים הטבעיים אשר בהם אין בחירה לאדם.
נכון.
ואז הוא מביא פה איזה שאלה, פתאום כותב את הדבר הזה, כי הדבר הזה
שייך לקודם,
ורק
בו... לא, תנועת האדם ומנוחתו, זה תלוי, זה קשור לאדם.
כן.
מה הוא אמר? אז שאל אותו, מה אתה צריך לשאול אותי?
לא.
מה?
מה
שהכנה ביחד
התשובה שהוא
העלה. אני אמרתי שהאדם יהיה עשיר או עני על פי ההשתדלות שלו. ההשתדלות שלו כוללת מספר דברים. גם הכישרון הכלכלי שלו, וגם היותו צדיק או רשע.
אז
אני
כבר נזכרתי, שבעצם נקרא, אז אם הוא בא כישרון, אבל הוא רשע, אז...
הוא יצליח. למה? עובדה? יש אנשים שהם בעלי כישרון להיות עשיר, והם עשירים מאוד.
האם זה לא מעשי?
למרות שהם רשעים, הם שדדו בנק, הם גנבו פה, מעלו, עכשיו הם מיליארדרים.
אה, כן, כן, זה לא מהסיבה.
זה עובד טוב מאוד.
האם זה לא אותם אנשים בלדים שמהסיבה של האבידום העולם הבא,
כמו ש... יכול להיות, כל מי שיקולים, אבל עובדה, זה עובד.
אבל זה לא נורמה.
אני יודע אם זה נורמה או לא, אני לא בדקתי כל מה שקורה בעולם. אני דווקא רואה שהנורמה בעולם היא שהעולם לא פועל לפי הצדק, אלא לפי הכוח.
דווקא, הרי, זה אומר שבעצם, כל מי שיש לו כישרון, אפילו
אמרתי שזה מצליח. אני לא אמרתי שכל מי שיש לו כישרון, אפילו אם הוא לא צדיק, זה יצליח. אני אמרתי שאין לי כלל לבדוק את זה. לפעמים זה כך, לפעמים זה כך. מה האחוזים, מה הפרופורציות, מה הסטטיסטיקה, אין לי מושג. אינני עובד בלשכה סטטיסטיקה של הקדוש ברוך הוא.
מה בעצם הרב חידש?
לא חידשת לי כלום, אני אמרתי מה שהרמב״ם אומר. הרמב״ם אומר שלהיות עשיר או עני, זה תלוי בהשתדלות של האדם, וזה לא נקבע בידי שמיים, זה הכל.
אם הרב אמר שאם אז אני אשאיר ואני, זאת אותה שינוי יסכת ולא...
גם, אמרתי שזה גם תלוי בזה. טוב.
לא סותר את הדעה של רבנו בחיי?
האם זה לא סותר את הדעה של רבנו בחיי? אני עוד לא יודע מה הדעה של רבנו בחיי, אבל רגע. גם אם זה יסתור, אבל זה הרמב״ם, מה אכפת לך?
בסדר.
מה אומר רבנו בחיי?
שהאדם לא יעזור לו שום השתדלות, בימי עשיר או עני. לא יעזור לו כלום.
ככה אומר רבנו בחיי. אם באמת רבנו בחיי בן פקודה אמר את הדבר הזה, אז הרמב״ם חולק על זה.
מה
לגבי מזון
אדם?
כן, הוא
אומר, לא, אדם סתם טורח על פנסה, על הכל, הכל.
אם רבנו... הבנתי מה שאתה אומר. אז אומר, אם רבנו בחייה, בן פקודה מסרגוסה ורבי יוסף הדיין, כמו שאומר את מה שאתה אומר שהוא אמר, אז הרמב״ם לא מסכים עם זה. מה יש? הלאה. בספרו חובת הלבבות. טוב. אגב, למה אומרים בחייה? זה טעות, נכון? צריך להגיד בחייה. אבל כתוב יוד יוד, איך זה יכול להיות? אז צריך להיות כתוב בית חט, יוד א', וכתוב בית חט, מה?
דרך לשום בני אדם.
לא, אני אסביר לכם משהו. האות א' בערבית, האות א' בערבית, יש 11 אופנים איך לכתוב אותה. אחד מהאופנים של כתיבת הא' זה לכתוב אותה באותה צורה שכותבים את היוד. ולכן כשזה א' שכתובה כמו יוד, בהעתקה העברית קודים יוד יוד. ב' ח' יוד יוד. למרות שמצד המבטא זה ב' ח' יוד א'. בסדר? טוב.
אז איך אומרים?
בחייה. רבינו בחייה. כן.
אתה הזכרת בשיעור הקודם שהטענות של הרמב״ם אפשר לסתור אותן.
נכון.
לא, אז
אמרתי שבראיות הרמב״ם אפשר לפרש אותם כך, לפרש אותם כך. זאת אומרת, הוא יכול, אפשר להגיד למשל שמה שהוא אמר, מה שאמרו בת פלוני לפלוני, הכוונה בין הקשרות, למשל. בין אישה קשרה זו לאישה קשרה זו, בת פלוני לפלוני, למשל. זה אפשר לטעון את זה. אבל הרמב״ם לא הולך בכיוון הזה. או למשל מה שאמרו לגבי מעקה. כן, הרי יש דרשה מפורשת בחזל, שאמרו כי ייפול הנופל ממנו, שמלא היה צריך ליפול, היה שמגלגלין זכות על ידי זכאי וחוב על ידי חייו. כן? אז יש דרכים, אם רוצים, ללכת נגד הרמב״ם. רק שהרמב״ם יש לו פה כיוון חינוכי ברור, ומה שהוא חושב באמת לאמת, ולכן הוא רומס בדרך כל הקושיות הצדדיות. כדרכו. טוב, הלאה. ואומנם, זה העניין אשר בערו חכמים שהמצוות והעבירות אינן בידי שמיים ולא ברצונו, אבל ברצון האדם, נמשכו בזה אחר דברי ירמיהו עליו השלום. כלומר, מי אמר במפורש בין הקדמונים שיש לאדם בחירה חופשית, זה הנביא ירמיהו. איפה הוא אמר את זה? במגילת איכה. והוא אומרו, מפי העליון לא תצא הרעות והטוב, שהרעות הם המעשים הרעים והטוב הם המעשים הטובים, ואמר שהשם יתברך אינו גוזר על האדם לעשות רעות טוב, ואחר שהעניין כן, ראוי לאדם להתעונן ולבכות על מה שעשה מן החטאים והעבירות, אחר שפשע ברצונו, ואמר, מה יתעונן אדם חי, גבר על חטאיו? מה פירוש המילה מה פה? מה במובן שכמה, כן, אוי כמה ראוי לאדם להתעונן על חטאיו. הרי זה בדיוק הפסוק שאחרי זה. זאת אומרת, מפי העליון לא תצא הרעות והטוב, ואז ממלא, מה יתעונן אדם חי, גבר על חטאיו. ואחר כך שווה אמר, שרפואות זה החולי בידינו, כי כמו שפשענו בבחירתנו, כן לנו לשוב ממה עשינו הרעים. ואמר אחר כך, מיד אחרי זה, פסוק שאחרי זה, נחפשה דרכנו ונחקורה ונשובה עד השם, ניסה לבבינו אל קביים אל אל בשמיים. כלומר, מאחר ואני עשיתי את הרע, ברצוני החופשי, אז אני ברצוני החופשי יכול לעשות תשובה. אם הרע לא היה ברצוני החופשי, גם התשובה לא הייתה כל כך בידי. אז בעצם שלושת הפסוקים, ארבעת הפסוקים האלה בירמיהו, הם ניסוח של אמונת הבחירה החופשית, והמסקנות שלו. לזוז בסדר. שלום הרב, העולם פועל לפי כוח ולא לפי צדק. האם זה סותר? האם להפעיל כוח זה בהכרח לא צודק? בברכה רומן. נכון, להפעיל כוח זה לאו דווקא צודק. אלא מה? יש אנשים שמפעילים כוח שלא על פי הצדק והם מנצחים. נכון. כל דרכיו של הקדוש ברוך הוא משפט. דרכיו של האדם הם לא משפט.
נכון, אבל...
הלאה. ואומנם, מה?
בחירה.
נו. למה רק ירמיהו מדבר עליה? אז הייתי מצפה שנמצא עשרות נמרות פסוקים שעושים לדבר על זה.
אם הבחירה החופשית זה כזה חשוב, למה ירמיהו הוא הראשון שמנסח אותה בצורה הזאת, הברורה כל כך, ולא מסתפק ברמזים שבמקרא, או במה שמובן מאליו, מהכתוב של ועשית מעקה לגגיך וכו'. ככה אתה שואל, נכון? תשובה. משום שבימי ירמיהו, השאלה הפכה להיות בוערת. בעקבות כל הזוועות של החורבן, וראו שיש שם מישהו שנבוכדנצר מלך בבל שפועל בצורה כל כך קשה נגד עם ישראל כולו, שאז עלה ספק בנפש של בני האדם האם בכלל לאדם הפרטי יש בחירה במה שקורה לו. לפני כן השאלה לא הייתה רלוונטית, במיוחד שצריך לזכור שבימי ירמיהו התחיל להיוולד האינדיבידואל, לפני כן לא נולד. טוב, אבל מה?
זה לא,
אתה שואל האם הפסוק ובחרת בחיים הוא לא מספיק מבאר את הבחירה החופשית.
שמתי
לפניך את החיים ואת הטוב, את המוות ואת הרע, ובחרת בחיים. כן, אז אתה שואל האם זה לא מספיק מבאר את הבחירה החופשית. מה הרמב"ם אומר שזה תלוי בירמיהו? הרי זה פסוק מפורש בתורה. עד כאן שאלתך. תשובה, גם יש עוד פסוקים שמראים מפורש שיש בחירה חופשית, הוא הביא אותם, נכון? פן ימות במלחמה וכו', מה? אבל שם זה במפורש, אתה אומר. אז מדוע הרמב״ם לא חשב ששם זה נאמר במפורש? התשובה היא, בגלל שהוא בחרת בחיים, יכול להיות גם תיאור של המציאות. כן, אבל הוא בחרת, זה מה שאני מסביר לך, הוא בחרת בחיים, ניתן להתפרש למתעקש, אין הכוונה לבחירה, אלא הכוונה שזה מה שבהכרח יקרה.
אבל
אנשים
לא
בוחרים
אותם. אתם רואים שזה בהכרח לא קורה.
אני לא יודע, אבל הפסוק אפשר להסביר אותו כך, או להסביר אותו כך. אבל, המאמר המפורסם אצל בני אדם. עכשיו הוא מביא עוד מאמר של חז"ל, בלי להזכיר אותו אגב, הוא רק רומז למאמר של חז"ל. אבל המאמר המפורסם אצל בני אדם, וגם ימצאו ממנו בדברי החכמים ובדברי הנביאים גם כן והוא, שישיבת האדם וקימתו וכל תנועותיו ברצון השם יתברך וחפצו, הוא מאמר אמיתי על צד אחד. לאיזה מאמר של חז"ל הוא מתכוון? אין אדם הוא נוקף את צבאו מלמטה עד שמכריזין עליו מלמעלה. נכון? זאת אומרת, זה המאמר של חז"ל. מעניין שהרמב״ם לא ציטט את המאמר. אז זה בכלל לא משנה, כן? הוא ברור שאליו הוא מתכוון. והוא, כמי שהשליך, אז הוא אומר זה כן נכון, איך? כמי שהשליך אבן על האוויר וירדה למטה. פה בניקוד שמו חטף קמץ מתחת לאלף של אוויר. זה נראה לי טעות. צריך להיות חטף פתח, נכון? באלף של אוויר. צריך לעשות עם חטף פתח, לא חטף קמץ. הדבו כמי שהשליך אבן על האוויר וירדה למטה. שאמרנו בה שברצון השם יתברך ירדה למטה. והוא מאמר אמיתי. שהשם יתברך רצה שתהיה הארץ כולה במרכז, ומפני זה בכל עת שישליכו חלק ממנה למעלה יתנועו למרכז. כלומר, אם אני מפיל אבן, אני יש לי אבן ביד ואני משחרר אותה, היא נופלת, בום, זה אני או הקדוש ברוך הוא שהפיל אותה למטה? אומר הרמב״ם, זה שאתה פתחת את האצבעות זה רצונך החופשי, זה שהאבן נופלת זה חוקי הגרביטציה,
וזה הקדוש ברוך הוא
עשה. כלומר, במובן הזה זה הקדוש ברוך הוא, שהקדוש ברוך הוא קבע שיש חוקים ואתה משתמש בחוקים לצורך העניינים שלך. אז השימוש שאתה עושה הוא חופשי והחוק קבוע.
אבל לפי המאמר של חז"ל, דווקא גם פתיחת האצבעות היא באמת רצון השם.
לפי המאמר של חז"ל, גם פתיחת האצבעות. לא. פתיחת האצבעות היא ברצוני החופשי. היכולת שלי לפתוח אצבעות נקבעה על ידי הקדוש ברוך הוא. כלומר, הקדוש ברוך הוא סידר חוקי ביולוגיה, שיש גידים ושיש עצבים, ואז יש אפשרות לפתוח את האצבעות.
אבל
כן. לפי מה אמרת, זה כמו שאמרת, עדיין, גם פתיחת ההצבעות לא יכול להפיד. אז גם בפני השם, שאמרנו, אין אדם נוקף.
אז זה משהו מסביר. שמה שאין אדם נוקף אצבעו, הכוונה שאין לאדם יכולת לנקוף אצבעו. אלא אם כן, הקדוש ברוך הוא קבע מראש שבני אדם יכולים לנקוף אצבעות. הבנת?
לא,
לא, הוא הפריע לך, נכון. כמה פעמים, למרות שאתה יערת לו להפסיק, נכון? עם תזוזת השולחן. בערך 4 פעמים הוא עושה את זה, אתם תדע. ואתה התעקשת. אז אני חוזר. פתיחת האצבעות היא אפשרית רק בגלל שהקדוש ברוך הוא קבע שיש ביכולת האדם לנקוף אצבעות. זה ככה הרמב"ם מסביר. כן. אגב, פה הוא משתמש, הוא משתמש פה בנתונים של הפיזיקה הישנה. כן, בפיזיקה הישנה אמרו שאם האדם זורק אבן, כל זמן שזה ממטה למעלה, זה נגד הטבע. אבל אם זה ממעלה למטה, זה על פי הטבע. כי הם עוד לא המציאו את חוק הגרביטציה של ניוטון. אז איך הם הסברו את התנועה של דברים? הם אמרו שלכל יסוד ויסוד יש מה שנקרא מקומו הטבעי. וקבעו שהאפר מקומו הטבעי במרכז העולם. ולכן אם אני לוקח חתיכת אפר ומרים אותה, היא חוזרת אל כדור הארץ בגלל שזה המקום הטבעי. לעומת זה, אם אני בתוך המים עושה בועות, מה קורה לבועות? הן עולות. למה הן עולות? בגלל שהמקום הטבעי של האוויר הוא מעל המים. ולכן, אם אני אקח אוויר ואשים אותו באדמה, ובתוך המים האוויר יעלה. כמו כן, אם אני מדליק גפרור, מה קורה לאש? היא עולה למעלה. מדוע? בגלל שהמקום הטבעי של האש הוא מעל האוויר. כלומר, יש כמין כדור של אש שמקיף את העולם. כן, ככה הם הסבירו. שיש 4 יסודות, אחד בפנים מהשני. מה הבעיה שלך? כן, ככה הם הסבירו. אז זה מה שהוא אומר כאן. כן, תראו עכשיו, הכל ברור כאן. רק שנייה. שהשם יתברך רצה שתהיה הארץ כולה במרכז, ומפני זה, בכל עת שישליחו חלק ממנה, למשל אבן, למעלה יתנועו אל המרכז, וכן כל חלק מחלקי האש מתנועע למעלה ברצון שקדם להיות מתנועע למעלה. לא שהשם יתברך רצה בעת שיתנועע זה החלק מן הארץ שיתנועע למטה. ובזה חולקים המדברים. כלומר, זה בניגוד לשיטה של המותקלמין או מדברים שסברו שהקדוש ברוך הוא בכל רגע ורגע רוצה שאבן תיפול או שהאש תעלה למעלה. כן, בבקשה, אדוני.
הרב אמר שהשותפות של השם במעשה שאדם עושה זה מה שהטבע, שהוא קרא בטבע כחוקים.
נכון, נכון.
נראה לי שיש עוד נקודה, יש עוד אספקט שהוא השם שותף בזה שהוא קבע שאדם מוכרח לקבלתנו. אז אם האדם נמצא במצב כזה ולא נוח לו, או שהוא יודע שככה אין אותו נוח, אז האדם עושה ככה, אבל בעצם השם קבע שאדם רוצה אותנו בזה שלא קורא אותנו אחווה.
לא נכון.
זה גם בזה הוא שותף.
לא נכון. הקדוש ברוך הוא לא קבע שהאדם מוכרח לקבל תענוג. לא.
הוא ברא את כל הבערים כדי להטיב נברו.
זה נכון.
כדי להטיב חוויות רצון סמותיו.
הקדוש ברוך הוא קבע שהאדם רוצה לקבל תענוג, אבל לא שהוא מוכרח לקבל תענוג.
אדם לא מזיז את האצבע. אדם
שמת על כה,
הוא לא מזיז אותה
על כה,
אלא
כעמדה שפה, אלא אותו... לא נכון. זה לא נכון מה שאמרת. יש אנשים שמוכנים גם לגרום לעצמם סבל.
לא, זה בשביל התענוג של כבוד, כאווה...
לא.
אין דבר כזה, לא.
יכולה להיות החלטה, יכולה להיות החלטה של האדם. כן, אבל יש אדם שיחליט שיותר טוב לקבל כבוד ובגלל זה לסבול סבל פיזי.
אז לא סבל.
יש אדם, כשתיתנו לי לדבר, אני אדבר. בסדר? כשיש אדם שמחליט שהוא רוצה יותר לקבל כבוד מתענוג פיזי, ואדם אחר שמעדיף תענוג פיזי על פני הכבוד. זאת אומרת, שאף על פי שאתה יכול להגיד שזה מודרך על ידי בקשת התענוג, וזה מודרך על ידי בקשת התענוג, בכל מקרה, זה לא מבטל את הבחירה החופשית שיכול לעשות או כך, או כך. יש שיקול לעשות או א' או ב'. ברור? אז זה עדיין בחירה חופשית.
ברור שהוא בוחר, אבל אני מאיפה שיש את התענוג?
לאו דווקא, זה החלטה שלו למה הוא קורא יותר תענוג. יש אדם שמעדיף את התענוג של הכבוד, ויש אדם שמעדיף את תענוג הגוף. ולכן עדיין אין הכרח שיקבע מה הוא יעשה.
זה החלטה של אדם, איפה שיש את התענוג, אבל...
לא, זה החלטה מה להחשיב כיותר.
כן, אבל איפה שיש את התענוג שם הוא הולך באופן טבעי, זה עובדה.
אני לא יודע. אז מה? הרמב״ם לא מחויב לזה. הלאה. כבוד הרב, מידת השגחה פרטית היא כנראה מחלוקת בין גודלי ישראל. אבל בחיי היומיום, כלל ישראל, במיוחד הדתיים, אומרים על כל דבר הכל מלמעלה. האם כלל ישראל לא מכריע במחלוקת הזו? כשעם ישראל הולך נגד גודלי ישראל, שאומרים שהאדם הוא בן חורין, אז הם בזה נהיים מוסלמים. אז האם אפשר להגיד שבגלל שעם ישראל החליט להיות מוסלמי, זה מכריע לטובת האסלאם, נגד גודלי ישראל? אתם כמנת לגדולי בטח. כשאנו אומרים שהגאולה היא על ידינו ומתוכנו, אז מי עושה הגאולה? אנחנו, בוראנו, גם וגם, או השם שישראל היא ידו הארוכה? כל התשובות נכונות. כן, מה רצית?
יש
חכמי
ישראל שהייתה
להם גישה
שיותר
נוטה
ללקת המוקלמים האלה?
האם יש מגדולי ישראל שנטו לכיוון של המותקה למין? אולי, אצל הבעל שם טוב יש כיוון כזה, אבל זה לא לגמרי ברור. כי הבעל שם טוב לא יכחיש את הטבע. טוב. כן.
צדיק גוזר והקדוש ברוך הוא מקיים.
צדיק גוזר והקדוש ברוך הוא מקיים. זה מראה את העוצמה של הבחירה החופשית של האדם.
אבל לכאורה, לסותר, אדם לא נוקף אצבע שלא מכריז מלמעלה.
אין, אבל זה סותר את מה, את ההבנה הראשונה של המאמר של חז"ל שאין אדם נוקף אצבע מלמטה עד שמכריז עליו מלמעלה, וזה לפני ההסבר שנתן הרמב״ם. כן, כלומר, ונכון, לפני ההסבר שנתן הרמב״ם למאמר הזה, עדיין יש סתירה. אבל אחרי שהרמב״ם הסביר לנו במשך כ-8 דקות את המאמר הזה, אז כבר אין סתירה.
כן, אבל הוא יכול גם להתעלם למשל בית דין שלמטה גוזר ולמעלה מסכימים שלו.
נו, אז מה זה בדיוק מה שאומר הרמב״ם? מה הבעיה בזה?
אז הכל דבר של הרמב״ם אתה יכול לבוא להגיד...
לא, אני לא מבין את הבעיה שלך. הרי אם בית דין שלמטה גוזר ובית דין שלמעלה מסכים, אז זה אדרבה, זה מראה שיש כוח בבחירה החופשית.
אז הכל דבר אתה יכול להגיד.
על כל דבר אני יכול להגיד, אם בית דין שלמטה...
על כל פעולה...
שמה?
שהאדם יכול לעשות...
אבל לא, אבל... סליחה, לא, 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 לא. אין ביכולת האדם לשנות סדרי בראשית, זה כן. הרי סדרי בראשית הם כאלה, שהתפוחים נופלים למטה, והגפרורים עולים למעלה.
אבל זה קיצוני סדרי בראשית, חיי
יום יום. מה חיי יום יום?
אתה הולך לדבר שאי אפשר לתפוס לו סדרי בראשית, חיי יום יום.
מה חיי יום יום?
אתה מחליט ללכת מפה... ולא מפה. מפה
נכון.
פגש את זוגתו לעתיד, מפה לא.
נכון, זאת אומרת...
אני יכול להגיד לך שתי המצבים. אתה יכול להגיד, זה
הוא הצעה. סליחה, אתה בדיוק אומר את מה שהרמב״ם אומר.
אבל בשני כיוונים.
בשני כיוונים, אבל אתה בדיוק אומר את מה שהרמב״ם אומר. שהאדם הוא בן חורין, להחליט ללכת לכאן או לשם, א' או ב'.
אבל אתה יכול גם להגיד שהוא לא בן חורין. אתה יכול להגיד שחיוונו שהוא ילך...
לא, אז זה הרמב״ם אומר שזה לא. הרמב״ם הסביר לנו שהטענה שאדם איננו בן חורין איננה טענת היהדות, אלא זוהי טענת האסלאם, שהיום הופכת משום מה לפופולרית ביותר, ומי שלא מקבל את דעת האסלאם לא נחשב למספיק ירא שמיים משום מה.
למה אני
רואה
את המאמר הזה
לגוזרים מלמעלה? הרמב״ם לא כתוב בשום מקום גוזרים, מכריזים כתוב. מה זה מכריזים? שנתנו לו כוח לנקוף את אצבעו. איך נתנו לו כוח לנקוף את אצבעו? בחוקי הביולוגיה. כן, בבקשה.
עצם העובדה שיש לנו שכר ועונש לא מכריח את העובדה שיש לנו בחירה
חופשית? האם העובדה שיש לנו שכר ועונש, האם אין זה מכריח שיש לנו בחירה חופשית כפי טענתו השלישית של הרמב״ם, נכון? זאת הטענה השלישית של הרמב״ם. לא, תראה, סליחה, אני לא מבין מה השאלה. כלומר, אנחנו למדנו שיש לרמב״ם 4 טענות בעד הבחירה החופשית. והטענה שאתה מביא, הלא היא הטענה השלישית שהרמב״ם מביא. הרי, אז זאת הטענה השלישית שהרמב״ם מביא, נכון? אז אני לא מבין מדוע אתה חושב שלא למדנו את זה.
כל מה שאנחנו אומרים, כי אנחנו מתעלמים מזה.
אנחנו לא מתעלמים מזה, הרי אנחנו דווקא מקבלים את דברי הרמב״ם שאמר שיש בחירה חופשית לאדם. יש פה רק כמה תלמידים שמנסים להגן על האסלאם, אבל הרמב״ם וגם אני בכלל זה ממשיכים להאמין בבחירה החופשית של האדם. בסדר? אוקיי, בבקשה.
מה שכתוב פה, אז אני הבנתי מה שדיברנו עכשיו, שהשם, מה שהוא גזר, הוא בעצם קבע את חוקי הטבע, ומאז, ברגע שאדם עשה בחירה חופשית לעזור חפץ מסוים, אז זה לא שהשם עכשיו החליט שזה ייפול.
נכון.
אז לפי זה, בעצם, אז זאת אומרת שהשם, אז אין שום התרבות שהשם מכיר עושים בעולם, נגיד לדוגמה, תאונת דרכים, השם קבע שאם שם יכול להתנגשו, אז יהיה דבר כזה. אז אם ככה מה המקום של ניסים, או דברים כאלה, אם כאילו קרה משהו כזה, קרה מה שקרה בגלל שזה החוקים שהשם קבע, ואם אדם קרה לו משהו או לא קרה לו משהו, אז הכל בעצם, זה נראה כאילו השם, מה שהטענה של הפילוסופים, שהשם עשה משהו, כאילו קבע נורמה מסוימת ועזב את זה, ועכשיו הכל חוקי טבע. איפה כאילו כן השגחה?
אתה שאלת כל כך הרבה שאלות, קשה לדעת מהי השאלה שאתה שואל. אני אציע הסבר לשאלה שאתה שואל. בסדר? תגיד לי אם זה מה שאתה שואל. בסדר? אתה שואל, אם יש חוקי הטבע, אז איפה ההשגחה? שאלתי נכון? אבל זה מה שהתכוונת? בסדר. תשובה, ההשגחה היא פונקציה של הבחירה החופשית של האדם. כי הרי אמרנו שיש שני דברים בעולם, יש חוקי טבע שאינם בידי האדם, ויש הבחירה החופשית שהיא בידי האדם. ועל פי בחירתו החופשית של האדם, כך הוא מתעלה או יורד, וכך על פי זה כמות ההשגחה שעליו. ככל שאדם יותר נעלה, השגחתו יותר מדוקדקת. יותר נקלה, השגחתו הולכת ונעלמת ממנו.
אז יש מצב אם שהוא יצליח או ייפול,
והכל לפי הטבע. נכון. כלומר, אם האדם הוא נקלה, יכול להיות שהוא יהיה מיליארדר בפוקס. כי הוא בדיוק עלה לו הכרטיס הנכון בהגרלה. אבל זה מפני שהוא עזוב מאת השם. הבנת?
נבוכדנצר היה
נעלה? האם נבוכדנצר היה נעלה? לא.
היה נקלה.
הצלחה
חבל על הזמן.
אף על פי כן הצליח. אז צריך להבין למה. כן? אז זה הרמב״ם ימשיך, ידבר גם על זה. כן, מדוע?
יש דברים שבחירה חופשית זה, יש דברים שאתה אומר בדברים הקטנים כן, אבל בדברים הגדולים לא. למשל, היה סיפור לפני כמה שנים טובות שהיו שניים שרצו לעשות פיגוע בבית המסגד אל-אקצא, ואז הם ידעו שזה מה שחלו לה, שזה מה שהביא את הגאולה.
נו.
אז זה נמנע.
נו.
אז יכול להיות שהקדוש ברוך הוא...
אתה שואל, כלומר, אתה אומר שיש גם מה שנקרא השגחה לא רק על אנשים נעלים, אלא גם על מקומות נעלים, או על תהליכים היסטוריים כוללים.
כן.
נכון, זה נכון, זה הרמב"ם יגיד בהמשך. עכשיו, האם האסלאם באמת מאמין שאין בחירה לאדם? כולם סוברים כך אצלם? לא, זה רק הסונים, דהיינו 85% מהמוסלמים שסבורים כך. 15% האחרים, שזה השיעים והחריג'ים, הם אינם סוברים כך, הם סוברים שיש לאדם בחירה חופשית. אבל האסלאם הסוני, שהוא הרוב המכריע מאוד, הרי 85%, 90% מהמוסלמים, סוברים שאין בחירה חופשית לאדם. פספסתי את מה עם ישראל מחכה בדעות. האסלאם ביחס לאמונת ההשגחה הפרטית, אני אמרתי כן, שיש היום אמונה מאוד פופולרית, והיא שהכל זה הקדוש ברוך הוא קובע מלמעלה. שזה בניגוד לדעת היהדות, אבל זה הפך להיות כל כך פופולרי, שמי שלא חושב כך נחשב לאפיקורס. במה אנשים חושבים שאנו לא בני חורים כמחשבת האסלאם? הרב יכול לתת דוגמאות? כן. שאנשים אומרים, זה לא משנה אם אני אעבוד קשה או לא אעבוד בכלל, פרנסה מהקדוש ברוך הוא, הכסף שצריך להיות לי, זה הקדוש ברוך הוא קובע. יתחתן, מה זה משנה? הכל כבר נקבע מהשמיים, הקדוש ברוך הוא כבר קבע מראש עם מי אני אתחתן. או, אם אדם מת בתאונת דרכים, מה? בוודאי, זה לא משנה, היו ברקסים, לא היו ברקסים, שם לב, לא שם לב, הקדוש ברוך הוא קבע כבר מראש שהוא ימות בתאונת דרכים, וכדומה מהשטויות. אולי יש אינטואיציה נכונה באסלאם. אולי נקבע לאדם מסלול מסוים שראוי לו להגיע. אך עדיין יש לו בחירה חופשית ויכול לשנות אותו. אבל זה לא מה שהאסלאם אומר. האסלאם אומר שאין בחירה חופשית. כל מה שקורה לך נקבע מראש. אפילו צדיק ורשע. הלאה. כן, מה?
ויש
הסתייגות שתפילה פועלת ממש
כטבע בבריאה.
אני לא מבין את השאלה. אתה אומר שיד תפילה יכולה לפעול. בסדר, אבל התפילה זה החלטה שלי. אני מחליט להתפלל. החלטתי להתפלל, יורד גשם. החלטתי לא להתפלל, לא יורד גשם.
לא דיברתי עם הפן שלך, דיברתי עם הפן של הרב אמר...
נכון.
אז לגבי זה שכן אפשר בתפילה,
אפשר לשנות מעשה בראשית בתפילה?
לא שהשמש והירח פתאום התהפכו בזה.
אלא מה?
חוקי טבע ששקלות.
חוקי טבע אפשר לשנות?
כן. חז"ל אמרו שהתפילה פועלת ממש כטבע בריאה.
היא פועלת כטבע בתוך מסגרת הטבע.
נכון.
אבל למשל אדם מת, אין תפילה להחיות אותו, נכון? או למשל, אם אדם יודע שאשתו בהיריון, הוא לא יכול להתפלל שזה יהיה זכר או נקבה, נכון? זה משנה מפורשת, נכון? משנה מפורשת. למה הוא לא יכול? כי התפילה לא פועלת בתחום הזה, נכון? כן.
מבחינה סטטיסטית, לא כדי לי להיות נעלה, כי אני מכניס את עצמי לסיכון כזה גבוה.
יפה. אתה אומר כך. לפי... אתה אומר שלפי דברנו, מבחינה סטטיסטית, לא כדאי להיות נעלה. כי אז אני מעמיד את עצמי בסכנה גדולה. תשובה, אתה צודק. זאת אומרת, להיות נעלה זה לא כדאי, אבל זה אידיאל. כלומר, ואז נשאלת השאלה הרגילה, האם כדאי להיות אידיאליסט? תשובה, אידיאליסט לא שואל שאלה כזאת. אמרתי לחבר שלי שהמוסלמים סוברים שאין בחירה חופשית, והוא לא קיבל את דבריי. האם אפשר מקור? כן, תשאל כל מוסלמי. פשוט מאוד. או תסתכל בכל אנציקלופדיה כלשהי, ערך אסלאם, ותראה. או תסתכל בערך בחירה חופשית, ותראה, תת פסקה, עמדת האסלאם. ואז תראה. כן, בבקשה.
אברהם אבינו לא
האמין
בבחירה חופשית. מי? אברהם אבינו.
אברהם אבינו האמין בבחירה חופשית. למה לא?
האסלאם אמרנו זה...
כן, האסלאם מתייחס לאברהם אבינו כדמות מייסדת, אז מה, זאת אומרת שכל מה שהם אומרים זה אברהם אבינו קיבל?
לא, אבל יש בזה...
לא...
או שהוא היה 15%.
אה, שהוא היה שיעי, אתה אומר. כן. כן, הרי מוכן היה להיכנס לאש והכל. כן. עקד את בנו. כן.
אחת השאלות ששאל לכם חיים, זה בן אדם עשה פעולה.
כן.
בחר בחירה, או אם לשמוע על הגוף שלו, לא שמע, ונגיד שלבסוף לא שמע.
כן.
והוא היה אחלה, והוא במסך קשר שם, ומשפחתו הלכו לצדיק, והוא שצדיק מתפלל.
נו.
הצדיק מתפלל והוא מתרפל.
נו, אז מה?
איזה, הוא לא, זאת אומרת, הוא בחר בדרך, כאילו בדרך, נגיד, שלילית.
נו, אז מה?
איך הברכה של הצדיק כאילו גורמת לו כן לעבור
איך הברכה של הצדיק מרפא אותו? אני שואל אותך שאלה אחרת, ואיך הפעולה של הרופא מרפא אותו? אז אם לרופאים ניתנה רשות לרפות, גם למתפללים ניתנה רשות לרפות, מה הבעיה? הלאה. כן,
ישנה
פרשה
שמלאך המוות לא רצה לקבל את התפקיד מהקדוש ברוך הוא.
So what?
כי כל אחד יבוא אליו וטענות, או לא תדאג, הם ימותו
ואני אגיד
להם הכל זה בצורה
טבעית. הוא היה באמת
צריך ללכת.
אני לא מכיר את המדרש הזה.
לא מכיר?
לא, הלאה. אז אומר, ובזה חולקים המדברים, אנחנו חוזרים לתוך הטקסט, ובזה חולקים המדברים. מי זה המדברים? זה המותקלמים, כן? אותה כת מוסלמית שסברה שאין חוקי טבע. כי שמעתי אומרים, שהרצון, כלומר הרצון של הקדוש ברוך הוא, בכל עת, בכל דבר, עת אחר עת, תמיד. ולא כן נאמין אנחנו. כלומר, לפי המותקל למין, הכל, כל רגע ורגע, הקדוש ברוך הוא מחליט מה שקורה. יוצא לפי זה שאם אני כתבתי על נייר כמה מילים, זה לא, זה שהמילים נכתבו על הנייר, זה לא בגלל שאני רציתי, אלא בגלל שהקדוש ברוך הוא באותה שעה ברא את האותיות האלה מחדש. ככה הם אומרים. עכשיו, רבנו, מה דעת הקבלה בעניין הבחירה? בדומה לחסידות? אין שום מחלוקת בין הקבלה, החסידות והרמב״ם ביחס לבחירה. כולם מסכימים שיש לאדם בחירה חופשית. גם הרמב״ם, גם החסידות, גם הקבלה. להשתאווה בגופה דמלכה זה שאיפה של הנפש, מה הבעיה בכלל? זאת אומרת, אולי התכוונת להגיד ההשגחה. האם הקבלה סבורה בעניין ההשגחה כמו הרמב״ם או כמו החסידות? תשובה, הקבלה סבורה כדעת הרמב״ם. אם שאדם נהרג בתאונת דרכים, נאמר שזה בגלל בחירה של אדם, של האדם שלו נזהר, יהיה מאוד קשה לנחם את משפחתו. כי הם יגידו לעצמם שבן משפחתה מת בגלל שטות שיכלה שלא להתרחש. וזה מאוד קשה. זה נכון. זה באמת יהיה קשה מאוד לנחם את המשפחה. לכן כדאי מאוד להיזהר. סליחה על השאלה. אם האסלאם אומר שהכל כבר נקבע מראש, אז לשיטתה מעשי האדם לא משנים. תעשה טוב או רע, זה לא חשוב. כלומר, אין שכר ועונש על טוב או רע אצלם. יש כן שכר ועונש, למרות שלכאורה זה לא פייר. כששואלים את המוסלמים, איך אתם מתרצים את זה, שמצד אחד אתם אומרים שאין לאדם בחירה חופשית, מצד שני הקדוש ברוך הוא נותן טוב לצדיקים ועונש לרשעים, אז הם אומרים, כך רצה האל. זו התשובה שלהם. הביטוי מכתוב, מכתוב בין אללה, זה ביטוי מוסלמי מפורש. אני לא שמעתי אף פעם יהודי מעדות המזרח שאומר דבר כזה. שמעת את זה מיהודים? יהודיות? כן, אני לא שמעתי משום סבתא ספרדיה או מעדות המזרח. מה? נו אז מה? אני אומר לך, גם ממרוקאיות לא שמעתי. מעולם מרוקאית שתאמר, מה כתוב? אין דבר כזה.
באשכנזיות כן שמעת?
גם לא באשכנזיות. אף פעם. כן? אבל תשאל, אבל תשאל, כל מוסלמי זו לא ראייה, כי גם אצלנו אומרים כך, וזו לא דעת היהדות. לא נכון, כי לא כל יהודי אומר את זה. עובדה, אני לא אומר את זה. האם דעת הרמב״ם והחסידות משתלבות איכשהו? אולי אפשר לומר שהשקפת הרמב״ם נצרכת כבסיס ועל גבי זה החסידות? נו באמת. אבל הרופא מטפל בגוף והמתפלל בנפש, נכון. כבוד הרב, שאלה, שייך לשיעור. שבוע בעבר אמרת, כל שמות חודשי עברי הוא שמות אלים בבלים. למה לקחנו שמות אלים בבלים? מה טעם ולמה לא החלפנו אותם? שאלה לא להיות שייכת שיעור זה. טוב, הלאה. עכשיו, ולא כן, אומר הרמב״ם, נאמין אנחנו אחר רצון. אגב, אתם מבינים, כל החיכוך שמתרחש כאן, הקושי לקבל שהאדם הוא בן חורין, נובע מזה שהאדם מפחד מן החירות. לא צריך לפחד מן החירות. אדרבה. החירות מטילה עליך אחריות. אז מה? אז מה? אחריות, נכון? אז אם נדפקת, אתה דפקת את עצמך. זה מה שטוב. זה מצוין. זה אתה עשית על עצמך את זה. ממילא, כיוון שאתה עשית על עצמך את זה, אז בידך לתקן את זה גם. אבל אדם שהכישלונות שלו הם לא שלו, אז גם ההצלחות שלו הם לא שלו. כן, מה רצית?
חשיבה פילוסופית טהורה, אי אפשר, זה מעגל קרב, יהודה אשכנזי
קורא לזה מעגל
קסמים שלו פתרון.
מה?
שאי אפשר
להשאיר
את
הסביעה
הזאת.
איזה?
של חופשית, אם אתה חושב
מבחינה פילוסופית
כאורה,
בשום
רגש.
אני לא מבין מה שאתה אומר. איפה ראית פה סתירה? יש פה רק שאלה, האם האדם הוא בן חורין או לא? שהרמב"ם אומר שכן, והמוסלמים אומרים שלא, זה הכל. אני לא הבנתי פה איפה הסתירה הפנימית.
כל השאלות הן בעצם...
איזה שאלה?
כל השאלות, כל קושיות על הבחירה החופשית.
איפה יש קושיות על הבחירה החופשית? הרמב״ם לא הביא שום קושי על
זה.
החיכוך זה בנפש, זה לא קשור לקושייה פילוסופית. אלא אתם כן אולי לידיעה והבחירה, אבל זה הרמב״ם עוד לא הזכיר פה.
אבל
כן.
כששומעים הרבה יהודים בדרך כלל במגזר הדוברי יידיש ופחות ספרדים,
כן.
נראה להם משהו הם אומרים כפרת עוונות. זה לא התחמקות על התוכן.
לא, כפרת עוונות זה משהו אחר.
כן, אבל הם לא מאמינים בזה. מאמינים שטוב.
לא, כפרת עוונות זה משהו אחר. זה שהאדם אומר, אם כבר הפסדתי משהו, שזה ישמש לכפרה. יש לי עוונות, אני רוצה לכפר
עליהם. באמת מאמינים בזה או שזה התחמקות?
למה שלא יאמינו בזה? כפרת עוונות זה דבר טוב. אדם יש לו עוונות, צריך כפרה. בסדר, מצוין.
זה מועיל, זה השאלה.
למה שזה לא יעיל? הרי אם יש, לא, מתי כפרה מועילה? אם האדם עשה תשובה. כלומר, אדם עשה, נגיד, עבר על איסור קרת, נכון? אז מה הוא צריך? תשובה, יום הכיפורים ואיסורים. אז אם הוא כבר עשה תשובה וכבר היה יום הכיפורים, עכשיו הוא מחכה לאיסורים. פתאום יש לו שפעת. איזה יופי, הגיע. כפרת עוונות, מה הבעיה בזה?
זה לא השאלה שלו, הוא מדבר, יש לו כוס ביד, נפלה לו לשברה. יש לה אינסטינקט כפרת עוונות.
למה לא? כי הרי... לא,
תלוי,
אם הוא אומר כפרת עוונות על עבירות שהוא כבר עשה עליהן תשובה. זה בדיוק מה שאמרתי. אם יש עבירות שכבר עשיתי עליהן תשובה בעבר, אבל עוד לא באו האיסורים, עכשיו נפלה לי כוס. כפרת עוונות, מצוין, יצאתי ידי חובה. לא, אבל זה כבר מאוחר. זה כבר מאוחר. הכפרה זה מועיל אחרי התשובה. אם עכשיו הוא נשברה לו כוס, ועכשיו, זו הזדמנות לעשות תשובה. אדוני, היקר, זה קצת מאוחר מדי. היית צריך לעשות תשובה לפני זה.
הוא אמר בבוקר תחנון.
בסדר, אם בבוקר הוא אמר תחנון, זה בסדר. אבל אם הוא עשה לעצמו כוס קפה לפני התפילה, ונפלה לו הכוס, אז מה סומך על התחנון של מנחה
שלו?
כן, אתה אומר?
אם אני נהנה מהבנות, זה מועיל בתוך כפרת הבנות?
אדם נהנה מהבנות? אדם נהנה, אם אדם נהנה מייסורים, אז זה לא ייסורים. הוא אומר, איזה יופי, הכוס הזאת תשברה, כן? מישהו, נגיד, נתן לך איזה מתנה, הביא לך הביתה מתנה מאוד מאוד יפה בעיניו. הוא אומר, תשמע, זה יהיה נפלא בסלון שלך. ואתה אומר לעצמך, וואי, מה יהיה? מה יהיה? מה אני אעשה עם זה? זה כזה מגעיל. בדיוק בחתול הופך את זה. וואי, איזה יופי. כן? אז הוא נהנה, כן? מה? שעונה
זה להגיד אתה חולה. אבל
יו,
עכשיו יש לי הזדמנות לכפר
עבודות. לא, אז אם אדם חולה והוא נהנה מזה שהוא לא יוצא לעבודה, זה כבר לא איסורי. אבל אם הוא נהנה מזה שזה כפרת עבודות, זה כן מועיל. בסדר? הלאה. מה?
דיברנו על העניין של אדם
הנחשבת
בתאונת דרכים, שלא מעשה הוא עומד בגלל טעות של טיפשות וחוסר זהירות. ולמעשה מסתכלים על המקורות, אז רואים שכן יש דרך קבוע ליום המיטה. למשל המדרש על דוד ומלאך המוות, או זה שהקציבו לו 70 שנה ניתוח, ועוד דוגמאות אחרות. אז אפשר
לומר... יש תשובה ארוכה של הרמב״ם הזה. יש לרמב״ם תשובה, שנקראת תשובה בעניין הקץ הקצוב לחיים. כן? תשובת הרמב״ם בעניין הקץ הקצוב לחיים. נמצא בתשובות הרמב״ם, באגרות הרמב״ם, מהדורת הרב שילת, בקרך השני. ושם הרמב״ם מביא את כל המקורות שאתה מביא, ודוחה אותם אחד אחד. בסדר? האם ייתכן, אבל הרב צדוק הכהן מלובלין, סובר שהבחירה היא רק ביחס למעשים ולא במעשים עצמם. לא כן הרמב״ם. נכון. האם ייתכן ניסוי מדעי, שבו ייבדק תהליך ריפוי של 100 אנשים שהתפללו עליהם, ומאה אנשים שלא התפללו עליהם. ויהיו אחוזים גבוהים מאלו שהתפללו עליהם, נאמר שכל שאר התנאים שווים. תראה, שום ניסוי כזה לא נעשה.
יש...
לא, רגע. הוא מדבר על אנשים שהתפללו עליהם, שעשו אותם עבודה זרה והתפללו עליהם. כך הוא כותב. הוא מתכוון בעין שהתפללו עליהם, אז זה משהו אחר. אבל זה לא הייתה השאלה שלו. אז יש באמת עשו ניסוי כזה וטוענים שהתברר שאנשים שנתבלים עליהם באמת הם מתרפים באחוזים יותר גבוהים.
זה אפילו לא אצל יהודים, אצל נוצרים.
אצל נוצרים, כן, ראו את זה אצל נוצרים. ואם האדם נהרג בתאונה שלא באשמתו, גם אז זה מוות בלי צדק, ועוד איך אם זה לא באשמתו. אבל אם הרופא מטפל בגוף הוא ירפא גופו, והמתפלל מטפל בנפש, איך הוא ירפא הגוף? כי התפילה מועילה כידוע על כל דבר. הרב אמר שהוא לא סובר שאין בחירה, אז לא כל יהודי אומר את זה. אם כן, אני צריך ללכת לשאול שייך בעניין הזה? כן. רבנו, אדם נוסע באוטובוס, מתרחשת תאונה והוא נפגע. איפה חופש הבחירה? האם גם אורך חיי האדם בידיו? ודאי שלא הייתה לו בחירה. הייתה לו בחירה אם לעלות לאוטובוס או לא, אבל לא הייתה לו בחירה אם שמישהו יפגע בו או לא, זה לא הייתה לו בחירה. אבל ניתן לראות שהייסורים שבאים לפלוני חסרי פרופורציה לעוונותיו, לעומת אדם אחר שעוונותיו רבים, ובכל זאת ייסוריו קטנים. טוב, זאת השאלה הקלאסית של צדיק ורע לו, ורשע וטוב לו. לא נולדנו אתמול. טוב, כל טוב, שלום.